היי, שלום לכם. רן בנלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-67 של הפודקאסט, והפעם הנושא שלנו עוסק בחוויית ההרחבה והצמצום. אנחנו חיים בעולם שבו הרצון להרחיב את החוויה נחשב כיעד ומטרה רצויים, ולעיתים נדמה שרבים היו רוצים שההרחבה הזאת תמשיך להתרחב עד אינסוף. דיברתי לא מעט בפודקאסט הזה על הפערים שבין עולם החומר ועולם הרוח, על הצורך לאזן ולאחד ביניהם לחוויה אחת מאוזנת, שמובלת על ידי הרצון הרוחני ומוקשמת על ידי עולם החומר, כאיזושהי תוצאה ברורה ומוחשית, שהיא לדעת רבים ההוכחה הכתובה שלהם לעשייה, למימוש וליישום של כל דרכי הנשמה על כדור הלימוד הזה שאנחנו חיים עליו. חוויית ההרחבה מבקשת במקרים רבים להרחיב עוד ועוד, והפחד מפני הצמצום מאפשר לעולם החומר להוביל באופן בלעדי ולעקוף את הרצון הרוחני. עולם החומר כידוע מבקש תוצאה ברורה וגדולה וצבעונית ואולי בולטת ככל שניתן, או במילים אחרות אפשר לומר שאדם רוצה להרחיב את דרכי הקיום והמימוש שלו במגוון דרכים, על מנת לחוות את השפע החומרי וגם את ההצלחה, ולהראות אותו לאחרים, וכך לקבל אישור לעצמו שהוא מצליח, והרי לכם התוצאה. זה מתבטא במגוון דרכים ולעיתים גולש להתנהגות שופוני ולהתנהלות בזבזנית, שלעיתים היא חסרת תכלית וריקה. כולנו מכירים למשל את אותם ארוחות ערב שחורגות מהמידה הרצויה, מהקיבולת של האדם ומגבולות התשוקה שלו. סתם למשל, בחג כלשהו, להמיס את השולחן בהמון מאכלים וטעמים, שאולי מתנגשים אחד בשני וגורמים לצרבת, אבל עיקר המטרה בארוחה הזו היא להראות ולבטא את השפע, לכל הפחות במועד החג, ולהראות האפשרות של האין מחסור, מתוך מחשבה ואולי פחד, שארוחת חג מצומצמת ומדודה לא מבטאת כראוי את הרצון להרחיב את החוויה, וכך אולי לענות על כל גחמה או צורך של האורחים. אם בסיום הארוחה נזרקת כמות לא הגיונית של מזון, אז זה הרבה פעמים פחות משנה לרבים בנקודת הזמן הזו, כי זה חלק מחוויית השפע, שעבור רבים זה להגזים בכוונה, דרך פעולה רעפתנית, על מנת לרצות את עולם החומר, שואב חוויה גדולה ומוגזמת ככל שניתן, במטרה לשקף את ההרחבה שרצויה, שהיא ביטוי לשפע רב, שכל הכוונה שלו הוא להתרחב. לעתים הרעפתנות הזאת היא גולשת לתחומים רבים ואחרים, שבני אדם רוצים להרחיב את החוויה שלהם, דרך קניות, רכישות, אולי בזבוזים, שהרבה פעמים אין בהם שום צורך אמיתי, מלבד הצורך להראות שוב ולהוכיח אפשרות הרחבה, ולהתגבר על הפחד ממחסור, שכמעט תמיד נמצא בבסיס של הדברים, והדרך להתמודד איתו לדעתם של רבים היא פשוט לצרוך יותר. יש רבים שמאמינים שאדם גבוה נחשב אולי חזק ומרשים יותר מאדם נמוך, ואנשים עושים מאמץ אמיתי לשפר את הדימוי שלהם, גם אם זה כרוך בניתוחים, בהזרקות, בהגדלות, שכל המטרה שלהם היא להבליט, להראות, להרשים, ולעיתים באופן מוגזם, וזו זכותו כמובן של כל אחד להתנהג איך שהוא רוצה, אבל הגישה הזאת היא גולשת הרבה פעמים להשקעות לא הגיוניות גם באירועים ממלכתיים, אולי בהופעות, במצעדים, ובאירועים שכל המטרה שלהם היא להראות מסוגלות, שליטה, וחוויה גדולה ומועצמת, גם אם המחיר של ההשקעה הזה הוא עצום, ויכול היה להיות בקלות מופנה ישירות לרווחה מיידית של אלה שזקוקים לכך. אלו שאולי נאלצים לחכות, להביט בזיקוקים, ואולי להשתומם לנוכח הבזבוז שכה אופייני לחיים על כדור הארץ. אני יכול להמשיך ולהביא דוגמאות אחרות, אבל נראה לי שהכוונה הובנה, וזה לא ביקורת על ההתנהלות, כי ככה זה, ושכל אחד יחיה איך שהוא רוצה. זו דרכו של העולם שיצא מאיזון ונע מראש באיזשהו חוסר שוויון מופגן, כשצד אחד בעולם מת מרעב, כשהצד השני מעצים ומבזבז משאבים על מנת להפגין את הכוח שלו ואת היכולת שלו, ובאופן פרדוקסלי גם זה איזון שאיכשהו נשמר, למרות שהוא עקום ולדעת רבים אולי לא צודק, כי הם מאמינים שמגיע להם לחיות בעולם מתוקן. חוות ההרחבה היא מבורכת, כי כולם רוצים וגם ראויים לחוות שפע. אבל רבים רוצים לחוות רק את ההרחבה, הם רוצים לקבע שליטה ולהפגין כוח ולהרגיש ביטחון. היקום עובד דרך תנועות של הרחבה וצמצום על מנת לשמור על האיזון שלו, ולכן חוות ההתרחבות הנצחית לא מאפשרת לתנועות אחרות להתבטא, ולכן גם הצמצום וההסתפקות הם שיעור שיש ללמוד, כי יש טעם רב בחוויה אחת שנלמדת בשני כיוונים מנוגדים שבסופו של דבר משלימים את עצמם. חוות הצמצום נמצאת לכאורה מעבר השני, והיא באה לידי ביטוי בהסתפקות, שלעיתים היא מתבוננת בחוות ההרחבה ונכנסת לדילמה. היא צרה יותר ומוגבלת, ולכן גם היא הייתה רוצה לחוות התרחבות, אבל היא גם יודעת שחוות ההרחבה נוטה לבסוף להצטמצם, וחוות הצמצום נוטה להתרחב. כי כך פועל הקוסמוס, במתח שבין שני קצוות, שהם בחירה, שמשקפת את החיים וגם את ההתנהלות של הנשמה, שרוצה לחוות את החוויות שלה באופנים שונים, כי זו מהות הלמידה. זה לא מקרי שרבים ממובילי הרוח בעולם, אלה שעשו משהו למען העולם הזה, צעדו במקרים רבים בדרך מצמצמת של הסתפקות, כאשר הם ויתרו על השפע החומרי כדרך חיים, ובחרו לחפש ואולי למצוא את ההרחבה של הדרך שלהם, דווקא מתוך הצמצום החומרי והגופני, כי הם הבינו שמעבר לצמצום נמצאת ההרחבה. וככל שהם הסתפקו יותר, הם למדו ולימדו מתינות ומידתיות, שעצם ההכרה בה מעוררת חוויית הרחבה הפנימית, שמופנית באופן ישיר אל השמימי והנשגב, באיזשהו אמון מלא, שכל דבר שהם יסתקקו לו באמת, יוגש להם ללא מאמץ, ובמובנים רבים ומסוימים, אלו הדוגמאות לניצחון הרוח על החומר. כי אדם מודע שואף לרכב על עולם החומר, ולא להגיע למצב שעולם החומר ירכב עליו. דרך הצמצום וההסתפקות מבקשת לבטא מתינות, דיוק, וגיבוש של איזושהי תפיסה עצמית, שמזקקת את האמת לגישה מצומצמת לכאורה שדוחה את כל מה שלא אמיתי, שצבוע ואשלייתי, והיא מטפחת את עמוד השדרה הרוחני שנשען על האופי האמיתי שמבקש להתגלות, על הרצון, על האמון בתכלית החוויה, על כבוד לבני אדם, כבוד לקיום ולבריאה, והגישה הזאת מציעה בתוכה את כל המרחב האפשרי. וכך, האדם הרוחני נמנע מהשוואה לאחרים, והוא לא מרגיש הפסד כאשר הוא לא משקיע את החיים שלו בחיפוש אחר אפשרויות הרחבה אינסופיות, אלא בזיקוק המרחב הפנימי מתוך הצמצום וההסתפקות, וזו כנראה הסיבה שרבים מגיבורי הרוח פרשו מהדרך המקובלת ויצאו אל המדבר העצמי של האי-וודאות. כדי שאני אובן נכון, אני רק אומר שאין כאן קריאה חלילה להתקלב ואדם כמובן שיכול ומגיע לו לרצות בתהליך ההסתפקות והצמצום שלו, לחיות למשל בבית שמתאים למידות שלו, לדאוג למזון, לאור ולתעסוקה, שהרבה פעמים קשה לדעת מה הם באמת, אם האדם לא עצר לרגע וישב עם עצמו, והגדיר לעצמו מה הצרכים האמיתיים שלו, ולא מהם המאוויים והתשוקות שלו, שזה בדרך כלל בהשוואה לשכנים או לחברים שלו. הפעולה הזאת היא השלב הראשון בהגדרה העצמית של האדם, שמבין שהוא בא לעולם הזה קודם כל ולפני הכל, עבור הבחירה של עצמו. ולכן, האחריות שלו לעצמו היא שלו. לא של השלטון, לא של העירייה, או של משרד החינוך או משרד האוצר, כי אף אחד לא צריך לפתור עבורנו את הדילמות וההתנסות שלנו, ועדיין מותר כמובן וצריך להאמין שמגיע לנו לחיות בעולם מתוקן, או לבקש עזרה כאשר אנחנו רוצים והיא מתבקשת, כי גם זו בחירה, וזה לא פוגע בשום אופן בהתנהלות הכללית, כי כולנו חיים יחד בחוויה משותפת ואמורים לחיות באחדות. בתהליך ההתמקדות, האדם יכול אולי לגדל לעצמו את צורכי התזונה שלו, ולעקוב אחרי ההכנסות, ההוצאות והחסכונות שלו, כאשר הרחבה יכולה לבוא לידי ביטוי בחיסכון מקסימלי לזמנים של צמצום, ולאו דווקא בבזבוז קבוע, וזה כמובן לא קשור רק לכסף, אלא להתנהלות ולדרך המידה הנכונה והמתאימה, שלוקחת אחריות על ההתנהלות הרוחנית והגשמית באותה מידה של אחריות אישית. תקופה הנוכחית שבה אנחנו חיים מאפיינת מהלך של צמצום קוסמי, שבא לידי ביטוי אחרי שנים ארוכות של חוויית הרחבה חסרת פרופורציה, כשכולם מספרים מסביב שהרחבה היא נצחית, כי כסף חולק בחינם בעולם הזה, וכעת הבזבוז חסר ההיגיון התהפך לפתע לקריאה עולמית לצמצום, וזה כמובן שוב מעורר פחדים וחששות, כשהשיעור האמיתי הוא שבני אדם ילמדו מהי מידתיות והסתפקות, ויגדירו עבור עצמם את הצרכים האמיתיים שלהם. כמו תמיד, אני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן רעיונות ואפשרויות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב, זה לא רע, לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. הרצון להרחיב בכל מחיר מונע הרבה פעמים על ידי פחד מהסתפקות ואולי מחסור, וזו קרקע להתפתחות של תשוקות שלעתים אין בהם ממש, כי תשוקה שמונעת על ידי פחד נוטה להתפוגג כאשר העננים מתפזרים, ולכן היא לא קבועה. היא אשליה. הפחד ממחסור עדיין מושרש אצל רבים, כי הנשמה עושה מהלכים רבים בגוף חומר, ולעתים המפגש עם הצמצום החומרי הוא קשה לה, בגלל שהנשמה הגיעה לעולם החומר דרך גוף מודעות, ונכנסה לגוף חומר צר ומוגבל. במקרים רבים היא מתקשה להתמודד עם מוגבלות החומר, כי היא מרגישה כלואה בתוכו. בניסיון לפתור את הרגשת הכליאה הזו, כי רק ההרגשה היא החוויה האמיתית, היא יוצאת לחיפוש אחר פתרונות חומריים לדילמות רוחניות, ומחפשת איך להרחיב את הצמצום שהיא מרגישה, במקום ללמוד לקבל אותו, להתרגל אליו, לתרגל אותו או להסכים לו. במילים אחרות אפשר לומר, זה מה שבחרת, אלה התנאים בחומר. נשמה שהיא גוף מודעות אנרגטי של אפשרויות, נכנסת לקופסת חומר מוגבלת ומתקלה, וכל עוד הנשמה זוכרת מאיפה היא הגיעה ולאן היא תשוב, אז היא מבינה את המשחק הזה והיא מסכימה לו בעבור אפשרות המימוש, אבל כמו שנאמר פה מלא פעמים, הנשמה שכחה מאיפה היא הגיעה ולאיזה מטרה, וגם מה התכלית האמיתית שהיא מבקשת, ולכן היא התאהבה בעולם החומר ובתעתועים שלו, ולמרות שהחומר הוא בוגדני, עדיין אין מסקנות חותכות אצל רבים, וכך הנשמה יוצאת לחיפוש אחר הנוחות המקסימלית, או במילים אחרות היא אומרת, אם כבר נתקעתי כאן, אז לפחות שאהנה ואשמח וחיה ברווחה מקסימלית וללא דאגות. זו מחשבה ורצון ראוי כמובן, ולחיות ברווחה זה ערך נעלה שאפשרי עבור כל אדם בעולם הזה, אם הדברים היו מתנהלים אחרת, בדאגה הדדית, אבל, כמו שאמרתי קודם, כל אחד לעצמו ולבחירותיו. והפרשנות הזאת היא כמובן נכונה ביסוד, אבל היא שוכחת את המשך המשפט. שבנוסף לגילוי העצמי, אנחנו אמורים לחיות כאן באחדות ובערבות הדדית, ולכן אנשים לקחו את כל אחד לעצמו ולבחירותיו למקום של התבעמות על חשבון האחר, וכך הופר האיזון וחוות האחדות רק מתרחקת, והשיעור כנראה ילמד דרך הכלי המרכזי שבני אדם מבינים וקוראים לו כאב, שהוא כלי שלקוח מעולמות הצמצום והוא מוציא את האוויר מבועת ההרחבה הנצחית. וכעת, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט. שלום רן. בילדותי אבי היה המפרנס העיקרי לבית עם 8 ילדים, והיה עליו עומס ולחץ גדול, גם מצד אמי שהייתה מלחיצה אותו על השכר שלו. אני עברתי אירועי אלימות מצד אמי, שאני מרגישה שהיא מצטערת עליהם, והיו מצבים שכעסתי והתרחקתי ממנה, אבל אני חומלת וסולחת לה על כך. לאורך כל ילדותי ראיתי איך אני מתקנת את ילדותי ואת חיי משפחתי, וכך החלטתי להביא לעולם רק 2 ילדים, והחלטתי שאגדל אותם אחרת ובמקום אחר. לצערי לקחתי מאבי את הלחץ והחרדה מחוסר כסף, ושנים הייתי המפרנסת העיקרית עם המון לחץ, עד שהבנתי שאפשר לפרנס גם ללא לחצים, שיניתי גישה, והיום אנחנו מפרנסים שווה בשווה ללא לחץ כלכלי, למרות שאנחנו מפוצצים בהלוואות. גם עם ילדיי אני מתקנת ומספקת להם ילדות שמחה ומעצימה. אבל הדבר היחיד שאני לא מצליחה להשתחרר ממנו הוא הפחד מהכסף. אני יכולה להרוויח הרבה יותר ואני מכניסה הרבה פחות ממה שאני שווה. אני מעריכה את עצמי במה שאני יכולה להביא לעולם, ויש לי מחסום ופחד מלהרוויח יותר, כי אני מפחדת שהכסף ייקח ממני את הפשטות, את העשייה, את שיהיה, ואני אוהבת לעשות דברים שלא כרוכים בהוצאה של כסף. אני אוהבת שהבית שלי לא חדש, זה משאיר אותי אני, ומנגד אני כן רוצה לשחרר ולמקסם את היכולות שלי ולתרגם אותם לכסף. ברור לי שכשיהיה לי יותר שפע, אוכל להיות יותר בנתינה לאחרים ועבור אנשים, וזו המהות שלי. כיצד ניתן לפתוח ולשחרר את הפחד? אני מרגישה שאנשים מתלהבים יותר מדי מכסף וממעמד, וזו הופכת להיות ההגדרה שלהם, ואני לא רוצה להיות שם. אני מפחדת להיות שם. אין לי כסף, ואני מרגישה טוב לצד האתגרים והשיעורים שהחיים מזמנים לי, כי נולדתי בפשטות, אני אדם פשוט. אני שומעת אנשים סביבי מדברים על בתים ישנים מדי, כמקום שלא ראוי למגורים, ואני לא מתחברת לזה, יש משהו נעים עבורי לגור בבניין לא מלאכותי מדי, כשבעבר ממש קינאתי בנשים של המשפחה של בעלי, שכולם עוסקות בתחביבים, והבעלים מפרנסים ומפרנסים טוב מאוד. היום אני אוהב את החוזה שלנו בבית, ואוהבת את בן זוגי, על כך שהוא מאפשר לי להביא את הרצון שלי לעבוד קשה כדי לתקן את העוול שנעשה לאבי. אני מרגישה שאם יהיה לי מספיק כסף לגדל את הילדים שלי בלי להזיע על החינוך שלהם, ובלי להרגיש שאני מוותרת על חופשות בשביל החוגים שלהם, אני אאבד משמעות. ובו זמנית, נורה אדומה מהבהבת מעל הראש שלי, שאני חוסמת את עצמי, שעבדתי קשה כדי לאפשר לילדיי רווחה כלכלית, כשבעלי גדל בבית מלא שפע, ואני עוצרת את שלנו, והוא זקוק לזה. אני בטוחה שאפשר גם אחרת, ורוצה אחרת. שאלה מקסימה שאלת, ואני חושב שזה מיטיב להבהיר את הדילמה שנמצאת במרווח שבין הרצון להסתפקות וצמצום לבין הרצון להרחבה. מציגה את עצמך כאדם פשוט שחי בפשטות, מתוך תפיסה רוחנית שאת רוצה להישאר נאמנה לעצמך ולדרך שבחרת בחיים הללו. אם הבנתי נכון את השאלה שלך, אז את עוסקת בדבר מה שמועיל ומיטיב עם בני אדם, כי אמרת שאם יהיה לך שפע, תוכלי להיות יותר בנתינה לאחרים, וכנראה שאת שלמה עם הדרך שלך, אבל לא שלמה עם התוצאה שלה, כי את אומרת שאת מכניסה פחות ממה שאת שווה, ולכן זה לא בא לידי ביטוי מבחינה כלכלית. את מתארת את ההתפתחות שלך כדו-שיח חיובי עם בן הזוג שלך, עם הילדים, והרצון לתת להם ולכם איזושהי חוויה טובה, שהיא כמובן לא קשורה לכסף, אלא להרגשה שיש בבית, ואני מקווה שאנחנו מסכימים על זה. שורשי ההתפתחות שלך מביטים אל העתיד באיזשהו רצון להתרחב, אבל אם יונקים את הרצון הזה מבהלה שתמונה בעבר שלך, דרך חוויית דחק בילדות. בבית עם 8 ילדים, ואמא ואבא לחוצים וחרדים, גם מהעולם שבחוץ, וכנראה גם מהעולם שבפנים, ולכן חווית את האלימות. לטעמי להביא 8 ילדים לעולם, זו חוויית שפע, כי זו בחירה, והזוג רוצה כנראה חוויה גדולה ככל שניתן, כי זה מה שמייחד אותם, ויחד עם זאת, אולי יבואו כאלה שיגידו שזה חוסר אחריות להביא 8 ילדים לבית, שבו האב מפרנס יחיד, ובדחק, ויכול להיות שגם את חושבת ככה, כי אמרת שבחרת להביא רק 2 ילדים על מנת לספק להם את המרב, ובחרת גם לחיות אחרת מהורייך ולהתרחק למקום אחר. ילדים לא צריכים כסף, ילדים צריכים תקווה, וכל עוד התקווה קיימת אפשר לקיים את החיים גם אם הם בדחק, אבל כשהתקווה נעלמת כל אנרגיית החיים נעלמת, ואז הפחד משתלט על כל המרחב, וזה הדבר שאותו הילדים יחוו, ואולי יגדלו להיות מפוחדים ומורתעים, כי הכל חשוך ומפחיד, ובעיקר חסר תקווה. החומר נאבק ברוח על ההובלה, ואני מקווה שזה ברור מי ראוי שיוביל. אולם החומר הוא בוגדני, ותכסיסיו מלווים בהפחדות ובחרדות ובמחשבות שכל המטרה שלהם היא להוביל את האדם לשיעבוד חומרי. כשהפתרון הוא מה שאת אמרת. אני אדם פשוט שחי בפשטות וטוב לי ככה. את מתארת את התהליך של חוויה מצמצמת, חוויית הסתפקות שנמתחת מילדותך עד היום, כשהצמצום מלווה בתיאורים ובהגדרות של מהם הצרכים האמיתיים שלך, מה את צריכה, למה את זקוקה ומה את מבקשת. לצד זה, ואולי בזכות זה, את מתארת התרחבות אישית, צמיחה וילדים מועצמים ושמחים. מתארת גם אהבה. ודרך זה אפשר לראות איך דווקא ההסתפקות מביאה הרגשת התרחבות ואיך את עושה מאמץ לשים את הדגש על מה שחשוב באמת. על מה שאת מרגישה. ועדיין, ולמרות ההבנות שלך ולמרות ההתפתחות שלך, עולם החומר כנראה עדיין מגחך ומסביר לך שאת מרוויחה פחות ממה שאת שווה. שאם תמשיכי ככה, את תמיד תזי, תתאמצי ותאבקי על מנת להביא את הפרנסה אל הבית. ואני הייתי מציע לך כך. אמרת והדגשת שיש לך צורך לעבוד קשה ושאת מעריכה את המאמץ, כמו גם את השמחה לגור בבית מתפורר במרכאות, ובלבד שהשמחה תהיה בו לעד. יש לך את הדרך שלך ותפיסת החיים שלך, שאומרת שאת רוצה לעבוד קשה על מנת לתקן את העוול שנעשה לאביך, ולכן את יכולה להסביר לעולם החומר, שגם אם תהיה לך כמות כסף עצומה, לא תוכלי לתקן את העוול שנגרם לכאורה לאביך, כי את לא משפיעה על חוויית הצמצום שלו דרך חוויית השפע שלך. במילים אחרות, דווקא הפחד מחוסר הוא זה שמניע אותך לעבוד קשה ולהתאמץ, בגלל ההקשר שעשית שהרבה כסף יפתור את הפחד מחוסר שיש לך, שהוא הדבר שאותו את רוצה לפתור. אני אחסוך לך את הגילוי, זה לא יפתור. החוסר הוא חוויה רגשית שמושלכת על כסף במקרה הזה, כאשר חוות החוסר היא עמוקה שהשורשים שלה נטועים בקושי של הנשמה להתמודד עם עולם החומר ועם התנאים בתוכו, ולכן, גם אם יהיה לך המון כסף והלוואי שיהיה לך, חוות החוסר תעבור לנושא אחר כי לא פתרת את הפחד. כסף הוא אמצעי והוא דורש תוצאה והתחככות עם אנרגיה דחוסה שלא דומה בכלל לשייט, לריחוף ולמרחב האוורירי שמתקיים במחשבות נעלות ורוחניות. אנשים רוחניים עומדים על העולם הזה עם שתי רגליים על הקרקע ונותנים כבוד לעולם החומר ולדרישות שלו, אבל גם מעמידים אותו במקומו הראוי. הם יודעים שהם באו לעולם הזה עבור חוויה חומרית, אבל הם גם מבינים שההיסחפות אחרי הכסף מוציאה להם את הרוח מהמפרשים ומסיטה אותה ממה שחשוב באמת. ובנוסף אפשר לומר שאותה היסחפות מובילה לחששות, לפחדים, למתחים, לספקות וחרדה, שאלו כולם נטל וסבל. וזה קורה כאשר סוגדים לאלוהי הכסף ולא לאלוהי הרוח, כשהרצון לעמוד על הפסגה הכלכלית תובע בהרבה מקרים מחיר כבד. הדרך הנאותה להתייחס לכסף היא להבין שזה אמצעי בלבד, וככזה מוטב להתייחס אליו בכבוד הראוי לו, בצניעות, בבקשה שלא יהיה מחסור, בשוויון, במתינות ובהגינות, ובעיקר בשוויון נפש. וכך, נושא הכסף יוכל לחיות בפרופורציה בתוך האדם, ולא להשתלט על כל המרחב ולגרש את הרוח של האדם. ברשותך, תרשי לי לנסות ולתמצת את השאלה שלך. מה שאת בעצם שואלת, זה איך אני יכולה להרחיב את החוויה שלי בעולם החומר, מבלי לאבד את כל מה שבניתי בעצמי, ולאורך שנות הצמצום וההסתפקות שנמתחות עד לשנות ילדותי. את כנראה מאמינה, כי ככה כתבת, שאם תרחיבי את החוויה שלך ותרוויחי הרבה כסף, אז את תאבדי את עצמך, כי אולי תגורי בבית פאר רחב מידות, ותתעסקי בתחביבים כמו נשות המשפחה שלך, ובעלך יפרנס אותך. כנראה תתלהבי מהכסף, והוא יהפוך להיות ההגדרה שלך, ואני אומר לך שיש אפשרות שהקוסמוס מודיע לך שפרק הצמצום ראוי שיגיע לסיומו. שאולי עשית עבודת הסתפקות בעצמך, שגרת בבית צנוע, בחיים צנועים, שעבדת קשה והזדהית עם החוויה של אבא שלך, וכעת אולי צריך לבחון את מה שלמדת על עצמך בשנות הצמצום, באיזושהי חוויה רחבה ומתרחבת, שתבחן האם את מסוגלת לשמור על מי שאת, גם בתוך המון סואן, תחת הרבה אפשרויות להרוויח כסף, וזה נכון שאלו אפשרויות שמובילות הרבה פעמים לשחיתות, להתבעמות, לחוסר שוויון ולבזבזנות, ואני אומר לך שכסף זה דבר נפלא ורצוי, כל עוד הוא עומד במקומו ראוי, ולא הופכים אותו לכל יכול, והדרך לעשות את זה היא להפסיק לפחד ממנו, אלא להתייחס אליו בשוויון נפש, ולהזכיר לעצמך כל יום מי את ולמה ועבור מה את חיה. שימי ערכים רוחניים בראש סדר העדיפויות שלך, ובעיקר תזכרי את מה שאמרת בשאלה שלך. כשיהיה לי יותר שפע, אוכל להיות יותר בנתינה לאחרים. לטעמי, זו מטרת חיים ראויה, שמצדיקה הרחבה של הדרך שלך, כדי שתוכלי ללמוד עוד על עצמך, להתחכך עם יותר אנשים ועם יותר אפשרויות, ולאתגר את עצמך בנושאים נוספים, כדי שתוכלי לבחון את האיזון שלך, ואולי תגלי שלמרות האתגרים החדשים, ולמרות שיש לך יותר כסף, נשארת בדיוק מי שהיית תמיד. אדם פשוט, שחי בפשטות, למרות שיש לו שפע רב. בני אדם מפחדים ממחסור, מפחדים להיות תלויים באחרים ולהיות נזקקים. פתרון שהם מבקשים הוא הרחבה נצחית כדי לא לפגוש את הפחד. אבל הפחד הוא המנוע שדוחף אותם אל עשייה, שבמקרים רבים נעשית דווקא מתוך חוויית המחסור שנושפת בעורפם. הצמצום וההסתפקות הם הדרך להביט אל הפחד בעיניים, להגדיר את הצרכים האמיתיים של האדם, שבתורם מדייקים את הדרך. עצם ההסתכלות הזאת היא מרחיבה את הדרך, כי היא זו שמגדירה אותה. וכאשר אדם צועד בדרך שלו, הוא חווה התרחבות, כי הוא יודע שהוא על נתיב נכון, כך נבנה בו האמון. הוא יכול להביט אל העתיד בתקווה לשיפור של התנאים, כי הוא יודע שהוא מאיר את הסמטאות האפלות בתוך עצמו. וכאשר הוא פועל כך, הפחד נסוג ומפנה את המקום שלו להתפתחות שמרחיבה את הדרך. זה לא פשוט להיות פשוט בעולם שבו רק דרכים ראשיות מוארות, נחשבות, ואנשים משקיעים את כל מרצם על מנת לבצר, להגביה, ולהאיר את מה שכבר קיים בתוכם ועתיד לשקוע במקום את מה שמבקש להתגלות ולהאיר. כי זה דורש אומץ ופשטות והתמודדות עם פחד ועם אמון שנוטה לברוח ולחמוק בכל פעם שסמטה חשוכה מופיעה בדרך ומאיימת להוריד חשיכה על העיר. זה פשוט להיות פשוט כאשר מבינים את המשחק ויודעים לדחות את הרגעי, האשלייתי והצבוע שמופיעים בעולם שלנו כדרקון של פחד שמאיים להחשיך את העצמי. משחקי הכוחות הללו בתוך העצמי מניעים את הכתבים, ונקרות היפוך מביאות פרספקטיבה חדשה. כך הקוסמוס מתנהג, וכך מתנהג כל אחד מאיתנו. וכל עוד זה מתנהל כך, אז אפשר לומר שאנחנו מתואמים עם הקוסמוס. ואם זה המצב, אז אין ממה לחשוש. אפשר להישען אחורה וליהנות מהמופע. תודה רבה לכם על ההאזנה. אם יש לכם שאלות ותגובות, אתם מוזמנים בשמחה להפנות אותם לתחנת ירח. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ או בפייסבוק. כמו תמיד, תודה ענקית ואוהבת לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ונתראה בפרק הבא.